פקודת בני לוי לבית אבותם למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם. לפני כן נאמר שלא פוקדים את שבט לוי, עכשיו אומרים שכן פוקדים את שבט לוי. אלא שהפקידה של שבט לוי הוא באופן שונה ולמטרות שונות מאשר הפקידה של בני ישראל. הפקידה של בני ישראל הייתה כל יוצא צבא מבין 20 שנה ומעלה. מה הייתה הסיבה? אנחנו צריכים להכין את הצבא לקראת כיבוש ארץ ישראל. מה קרה כאן עם שבט לוי? אנחנו נראה שהם נמנים פעמיים. פעם אחת יש מניין מבין חודש ומעלה, פעם שנייה מבין 30 ומעלה. כן? כלומר, בין 20 ומעלה לא קיים אצלם, אבל יש או מבין חודש או מבין 30, אנחנו נלמד את זה מדוע. הסיבה שלה מבין חודש היא פשוטה. זה כדי להיות, כדי להחליף את הבכורות. כן? כמו שהבכור, אנחנו פודים אותו רק מבין חודש ומעלה. ומדוע התורה ציוותה לפדות אותו רק מבין חודש ולא לפני כן? כדי להיות בטוח שמכלל נפל יצא. אז כך גם הלוויים שבאים תחת הבכורים, גם הם נפדים מבין 30 שנה ומעלה. ומה העניין ביאתם במקום הבכורים? זה לעניין העבודה. ויפקוד אותם משה על פי השם כאשר צווה. כן, בבקשה, מה השאלות פה? שמה ש? הנה זה כתוב פה ברשי. מבין חודש ומעלה, מי שיצא מכלל נפלים. איך כתוב ברשי? כן. האם שבט לוי יוצא למלחמה או לא? תלוי, לפעמים כן, לפעמים לא. תלוי באיזה מלחמה מדובר. במלחמת כיבוש הארץ, באמת יש מקום לשאלה. נראה שלא. מדוע? משום שמלחמת כיבוש הארץ בימי יהושע, הייתה שכל אחד יכבוש את נחלתו. מאחר ואין ללוי נחלה, אז את מה יכבוש? כן. אבל בי שכולם כבשו ביחד, אבל בסופו של דבר זה היה כדי לתת נחלה לכל אחד. מאחר ללוי אין נחלה, אחר כך הוא מקבל מתנה מהשבטים האחרים, אז לא היה עניין דווקא שיצא למלחמה. אבל במלחמת, סתם מלחמת מצווה, ודאי שיוצא. כן. מה אתה אומר? הלווים
ניגשים לעבודה בגיל 30, נכון?
נו, אז מה? אדם הוא בכור כבר ממתי? מרגע שהוא נולד. אלא מה? פודים, רוצים להיות בטוחים שהוא בכור כבר מגיל חודש. ויפקוד אותם משה על פי השם כאשר צווה, והיו אלה בני לוי בשמותם. גרשון וקהת ומררי. עכשיו, מה זה הסיפור הזה? שפתאום אתה מונה את המשפחות של השבט. לא מצאנו את זה בפרשה הזו לגבי שאר השבטים. כן, כתוב בני ראובן, בני שמעון, בני גד, בני יהודה. לא מצאנו שאומרים את המשפחות, בפרשת פנחס כן אומרים. אבל אבל שבט לוי, אנחנו כן רואים חלוקה למשפחות. מה אתה אומר? אני עוד לא יודע. אני בינתיים בשלב הנחת השאלה. שדבר אחד מעניין, יוצא ששבט לוי, כאילו יש בו שלושה שבטים. כן? ואלה שמות בני גרשון ומשפחותם, היו בני לוי ומשפחותם, גרשון וקהת ומררי. ואנחנו רואים גם בהמשך שהם נחשבים כמין מטה בפני עצמו. למשל, גם בנסיעה, אנחנו רואים שהנסיעה של בני קהת איננה מאוחדת עם הנסיעה של בני גרשון ומררי. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתקדמים יותר בתוך הקודש, כך הפירוט הוא יותר משמעותי. כן, כמו שמצאנו למשל בשטרות. כשכותבים שטר, קבעו רבותינו שצריך לכתוב בשטר את הזמן. מה זה זמן?
תאריך.
רק שבימי חז"ל המילה תאריך עוד לא הייתה קיימת, רק קראו לזה זמן. כן, המילה תאריך היא מילה ערבית. כן, תאריך. אבל בימי חז"ל היו אומרים זמן. המילה, עכשיו, השאלה היא מה כותבים בזמן? כותבים את היום, את החודש, את השנה. האם צריך לכתוב בשטר את השעה? התשובה היא לא, לא צריך לכתוב. שאלתי אם צריך. אתה יכול לכתוב גם שיר בתוך השטר. כן? אתה לא חייב, כן? בכתובה כותבים שירים, לא חייבים, זה לא מעכב, נכון? אז בשטר לא כותבים שעות, ההלכה היא אין כותבים שעות, אלא בירושלים. מה זה אומר? שבירושלים הזמן הוא יותר מרוכז, יותר משמעותי. שעה בירושלים זה כמו יום במקום אחר. כן? אז כמו כן גם, משפחה בתוך שבט לוי זה כמו שבט במקום אחר. למה הדבר דומה? לתורת ההשגחה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שההשגחה הכללית היא שווה לכל המינים. ההשגחה הפרטית משתנה לפי מעלת נושא ההשגחה. זאת אומרת, ככל שהאדם יותר נעלה, כך ההשגחה עליו יותר פרטית. ככל שאדם יותר שפל, כך ההשגחה מסולקת ממנו. אז אפשר לומר גם כביכול משהו כזה. כי אם שהקדוש ברוך הוא מחבב את השבטים, ולכן משגיח על שבטי האומה, אבל איננו נותן תשומת לב והיא מיוחדת למשפחות. מה שאין כן בשבט לוי, שישנה השגחה פרטית גם על משפחות בני לוי. כן? השגחה פרטית יותר. כן, בבקשה. האם יוצא לפי זה, לפי זה אתה אומר שזה מצדיק את מה שאמרתי שלוש פעמים לפני כן, שכל משפחה בשבט לוי יש לה דרגה של שבט. סימן שאתה אכן מאשר את מה שהקשבת לו במהלך השיעור. ובכן, כן. לא. לא, לא, לא קשור.
השאלה שנייה, אם אתה אמר, הוא אומר ששבט לוי, בגלל כמה שיותר קדוש מיוחד, יש לו יותר השגחה, מה עם משפחת משפחות הכהונה?
אז משפחות הכהונה, כאילו החומר, עוד יותר מושגחות. זה כן כתוב, בהמשך. כן. ואלה שמות בני גרשון למשפחותם, לבני ושמעי, ובני קהת למשפחותם עמרם ויצהר חברון ועוזיאל, ובני מרארי למשפחותם מחלי ומושי, אליהם משפחות הלוי לבית אבותם. אגב, כל הספירה הזאת כבר נעשתה בספר שמות, בתולדות אהרון ומשה, נכון? זוכרים? טוב. ובני מרארי ולגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי, אליהם משפחות הגרשוני, פקודיהם, במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, פקודיהם 7,500. שימו לב שזה בדיוק עשירית משבט יהודה. יש יחס מכן בין קהת ליהודה, כמו שיהודה הייתה לקודשו, גם הקהתים הם נושאי כלי הקודש בשבט לוי. אז יש איזה יחס בין יהודה לבין קהת.
זה מדובר על
גרשון,
לא?
על גרשון? נכון, אתה צודק. אז זה לא קשור לקהת. התבלבלתי. בסדר, קורה. על כל פנים, גרשון הוא הבכור של שבט לוי. כן, זהו. גרשון הוא הבכור של שבט לוי, יהודה אמנם הוא לא הבכור, אבל הוא הנגיד. אז יש יחס ביניהם. משפחות הגרשוני, אחרי המשכן, יחנו ימה. כן? איזה צד זה? מערב. איפה חונה יהודה? איפה חונה יהודה? במזרח. כן? אז זה מול זה. טוב. הוא נשיא בית אב לגרשוני, אליסף בן יעל. שימו לב, בדיוק כמו שיש נשיא לשבטים, יש פה נשיא למשפחות. נשיא לגרשוני, אליסף בן לאל. ומשמרת בני גרשון, באוהל מועד, המשכן והאוהל. כלומר, על מה הם צריכים לשמור? שומרים על המשכן והאוהל, מכסהו. עכשיו, מה זה המשכן והאוהל? מה ההבדל בין המשכן לבין האוהל? לא, המשכן זה גם מעטפת. יש קרשי המשכן, וזה לא קשור לבני גרשון. זה לא שלהם, זה של בני מרארי. המשכן זה המכסה הראשון, שעשוי שהוא עשיר מאוד, הוא עשוי מתחלת וארגמן, תולעת שני, שש ושש מושזר, עם קצת זהב והכל, קרובים, מעשה חושב, משהו כזה מעיל מאוד מכובד, שמכסה על המשכן מלמעלה, הוא נקרא המשכן. כי משכן זה גם כינוי לאוהלים.
אז מה היה בתוך המשכן?
היה שם, בתוך המשכן היה קרשי המשכן.
אז זה עדיין חיצוני לי.
אני, שוב, אני לא יודע, אני מנסה להסביר. זה, אני רואה שאני לא מצליח. אם מישהו איזה כיפה? אין לי רואה. איי, איי, איי. יש קרשי המשכן. על גביהם יש כיסוי. הכיסוי הזה קוראים לו המשכן. בסדר?
כן.
טוב. המשכן. והאוהל. מה זה האוהל? זה כיסוי שני, שעשוי מעיזים, יריעות עיזים. בסדר? מכסהו, מה זה מכסהו? זה אורות אלים מאודמים, ואורות תחשים מלמעלה. כלומר, היה פה עוד מכסה שלישי, שהיה מגן. בסדר? שלושת המכסים האלה, הם של בני גרשון. כלומר, במשמרתם. מה? למשמרתם. הם צריכים לשמור על זה. זה התכלית שלהם. מי סוחב את זה?
לסחוב את
ה... כן, כן, כן. או לפרוס את זה, לסחוב את זה. קיצור. הם מטפלים, הם מופקדים על הכיסויים האלה. ומסך, פתח, אוהל מועד. איפה זה המסך של פתח אוהל מועד? איזה מסך זה? איפה הוא? מחוץ למה?
שהקרשים מסובבים מסביב למשכן,
לא, אין שום קרשים מסביב למשכן. יש הקרשים של המשכן עצמו.
זה הכניסה הראשונה.
לא, זה הכניסה השנייה. כמה כניסות יש במקדש? שלוש. נכון?
שימה לי מתי את ספר שמות. למה? למה? את ספר ויקרא. למה? כידוע לכם, המשכן עשוי משני חדרים. חדר פנימי. קודש הקודשים, חדר חיצוני, הקודש או האחד, נכון? מסביב לו יש חצר, בסדר? עכשיו, יש מסך לחצר, לפתח החצר, יש מסך לפתח המשכן, ויש פרוכת, בסדר?
אז על איזה משלושת אלה אנחנו מדברים כעת?
אמצעי.
על האמצעי, יפה, נכון? כתוב. נכון? ומשמרת בני גרשון באוהל מועד, המשכן והאוהל, מכסה ומסך, פתח, אוהל מועד. אז זה המכסה, הווילון האמצעי. וקלעי החצר, ואת מסך, פתח החצר אשר על המשכן, על המזבח סביב, את מטרה וכל עבודתו. על, מה זה קלעי החצר? אל פחדו, אני לא נושך אף אחד. הגדר, יש מסביב למשכן, גדר כזאת, היא עשויה מקלעים שעשויים ממה? מפשטן, נכון? קלעי החצר האלה הם מופקדים תחת אחריותם של בני גרשון. עכשיו, יש להם גם מסך, נכון? מסך שער החצר. אז מדובר פה על השער הראשון. בסדר? השני והראשון. הם תחת אחריותם.
כל הקליפות שלהם.
הם עשויים, הם עסוקים בקליפות. כן. קלעים זה יריעות. יריעות יותר ישרות. כלומר, סתם יריעה היא יותר רכה. הקלעים, כיוון שהם עשויים מפשטן, יותר חזק, יותר עמיד כזה. אני לא חוזר בי מה שאני אמרתי. כן, בבקשה.
המשכן זה שם כולל
תלוי, לפעמים זה שם כולל להכל, לפעמים רק לכל חלק. כן, לפעמים רק ליריעה הראשונה. טוב. ועל מסך סביב, ואת מטריו לכל עבודתו. ולקהת. משפחת עמרמי ומשפחת היצרי ומשפחת החברוני ומשפחת העוזי אלי, אליהם משפחות הקהתי. במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, 8,600 שומרי משמרת הקודש. כן, כמה יש לבני קהת? 8,600. זה עשירית? לא, זה פי 100 מ-86. נכון? זה 86 כפול 100. אמת או לא? 8,600. זה 86 כפול 100 או לא? זה שאני טועה. תביאו מחשבון. כן? מה זה 86? מה זה 86? זה מספר, נכון. גימטריה של אלוהים, יפה מאוד. אלוהים בגימטריה 86. כן, אז הם כמלאכי אלוהים, שנקראים גם כן אלוהים. לכן המספר שלהם מתאים לזה. משפחות בני קהת יחנו, על ירח המשכן תימנה, הוא נשיא בית אב למשפחות הקהתי, אלי צפן בן עוזיאל. מי זה עוזיאל הזה? של קהת, נכון? יוצא לפי זה אגב שהאליצפן הזה היה אדם די מבוגר, נכון? אם הוא הנכד של קהת. עכשיו, עוזיאל, אמרתם, זה הבן של קהת. איזה בן של קהת? הקטן. מה יש לפני כן? עמרם, יצער, חברון ועוזיאל. אז אם כך, מי היה צריך להתמנות? הבן של הגדול. טוב, הגדול הבי כולם, עמרם. אז כבר הילדים שלו יש להם משרות, נכון? אבל מה עם השני? יצהר, נכון? אז היה צריך למנות את הבן שלו?
זה הסיפור של
קורח. כן, קורח, הוא הבן של יצהר. הוא היה צריך להתמנות לכאורה. אם מדובר פה בנפוטיזם, נפוטיזם, כן? אז בוודאי שהיה צריך למנות את קורח. זה הסיבה שהוא התרגז. אבל מצד האמת זה לא קשור בכלל. זה מצד שורשי הנשמות וכדומה.
אז המילה הזאת אומרת?
נפוטיזם, זה הכוונה לתת משרות לקרובי משפחה. זה בא מהלטינית נפוס. נפוס זה אחיין. היה מקובל אצל האפיפיורים שהם היו מקרבים את האחיינים שלהם. מדוע? להם אין בנים, באופן רשמי על כל פנים. אז הם היו מקרבים את אחייניהם למשרות נעלות. זה נקרא נפוטיזם. כן, נכון. באנגלית זה נתן את המילה נפיו. אבל בלטינית זה נפוס. טוב. ולקהת, אז איפה היינו? סליחה. פסוק כפתת. משפחות בני קהת יחנו על ירח המשכן תימנה. מי נמצא שם בצד דרום? תימן זה דרום. מי נמצא שם? מהשבטים? ראובן. אז מסביר לכם מדוע כשהייתה מרידה של קהת, של קורח, שהם הקהתים, מדוע הוא צרף אליו אנשים מבני ראובן, זה היה השכנים שלו. ומשמרתם הארון והשולחן והמנורה והמזבחות, וכל אוכלי הקודש אשר ישרתו בהם. אז על מה הם מדברים פה? תודה. מה זה? תודה. אז מה כתוב כאן? הם אחראים על הארון והשולחן והמנורה והמזבחות אוכלי הקודש. אז מדובר פה על החלק הפנימי יותר, נכון? הם עסוקים, אם כן, הם המשפחה הנכבדת שבשבט הלוויה, למרות שקהת הוא שני ולא ראשון. זה מצאנו הרבה בתורה, שהשני ממלא תפקיד של בכור יותר מן הראשון. אז גם פה זה קורה. למרות שגרשון היה בכור. זה מגמה כוללת. כן? זה דיברנו על זה הרבה. והמסך וכל עבודתו. על איזה מסך מדובר?
פתח אוהל מועד, לא?
פתח אוהל מועד הוא כבר של בני גרשון, לפי מה שלמדנו. אז מדובר על פרוכת קודש הקודשים. כן? מדובר על השלישית. נכון? גם היא נקראת מסך, פרוכת המסך. והמסך וכל עבודתו. הוא נשיא לבריאות. הוא נשיא נשיאי הלוי. כלומר, יש נשיא לנשיאים, אלעזר בן אהרון הכהן, פקודת שומרי משמרת הקודש. למה שמו אותו פה? הרי עוד לא דיברנו על מררי. מכיוון שהכהנים הם מקהת, אז הכניסו את זה כאן. ומה התפקיד שלו בתור נשיא נשיא הלוי? אז זה מסביר לך, במה הוא נשיא נשיא הלוי? הוא מופקד על שומרי משמרת הקודש. נכון. הוא אחראי לחלק את המשמרות. למררי. מה?
חלוקה של העבודה כבר נאמרה לנו.
אבל מי מסדר מה? סדר העבודה. כן? מי שומר מ-4 עד 6? מי מאיר את הטבח?
זה עושים לעצמם, מה פתאום שרו?
לא, הם, זה התפקיד שלהם לעשות, לשמור. אבל מי אחראי על רשימת השמירה? יש אחראי משמרת. אז זה אלעזר. בסדר? הוא בחדר ההזנה, אם יש בעיה, מתקשרים אליו. אלעזר שומע. כן, למררי... משפחת המחלי ומשפחת המושיל הם משפחות המררי ופקודיהם במספר כל זכר הם בין חודש המעלה 6,200. שימו לב שהם יש להם, הם גם פחותים במספר, לא רק הם אחרונים, גם פחותים במספר. ונשיא בית אב למשפחות מרי צוריאל בן אבי חייל, הדרך המשכן יחנו צפונה. ופקודת, צפון זה צד של מידת הדין. כן? בכלל, הכל מורה במשפחת מרי על מידת הדין. זה כוח עצום להיות מופקד על מידת הדין. לכן הם צריכים גם יותר כוח. אנחנו רואים בהמשך מה, על מה מופקדים. ופקודת משפחת מרי קרשי המשכן. אתם יודעים כמה כל קרש שקל? לא. אל תגזים. טון וחצי. אם עושים חשבון, כן, בערך. אם עושים חשבון, לפחות לפי רשי. אם הולכים לפי איך שרשי, בשם ברייתא דמלאכת המשכן, חישב את, את, את הנפח של הקרשים, יוצא שאם נניח שבערך המשקל הסגולי של עץ הוא שווה לזה של מים, יוצא שכל קרש שקל טון וחצי. אז אתה מוכר להניח שהרימו את זה בנס, או שהם היו הרבה. בשביל... טוב, אתה יכול להרים טון וחצי אם אתה מביא 100 אנשים. או 200 איש, אתה יכול להרים.
איזה כולם הולכים
להשפוז? למה? תסתכלו כל אחד.
תלו כמה כל...
כן, אבל...
לא, זה עניין של, 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 של טכניקה. אם, אתה יכול גם להרים 100 טון אם אתה עושה את זה כמו שצריך. לא, לא קשור לעניין. מה? נכון. אלא אם כן, נלך לפי השיטה של רבי אברהם בן עזרא. כן, לפי רבי אברהם בן עזרא, העובי של הקרשים היה מינימלי, דיקט, ואז יוצא שכל אחד מבני ברירי יכול להרים 5 קרשים בלי בעיות. בסדר.
איך זה היה תופס אבל של
המשנה? מה? לא, אז עשו מינימלי. אל תשכח שכל הקרשים האלה עמדו אחד ליד השני, והיה להם טבעות ועדנים ובריחים. והיה מבנה לכל הסיפור הזה, אז זה יחזיק, מביא יש האוהל, אז זה מחזיק. כן? הכל עניין של טכניקה. כן. אגב, מי צודק? רשי הוא אבן עזרא. אז למה רשי? אתם אומרים שאבן עזרא. למה? כי אתם ריאלים. כן?
כי
אני אמרתי. זהו, כי אני אמרתי אז הוא, אז אני צודק?
כן.
איך אני יודע? ואיך אני יודע שאני צודק? כן? כי הרב אמר.
הרב לא צודק.
כן, אלא מה? מבחינה, נגיד, ריאלית, זה רבי אברהם בן עזרא שצודק. אבל רשי, הוא לא סתם מדבר, הוא מדבר בשם חז"ל. למה חז"ל אמרו ככה קרשים עבים של, של עמה וכו'? כי חז"ל ראו את הפנימיות של הדברים. זה כמו שהמהר"ל אומר, שאומרים על משה רבנו שהוא הגבוה 10 אמות. אז כמה זה 10 אמות? 4.80 מטר. כן, משה רבנו גבוה 4.80 מטר. לבית המדרש של מכון מיר הוא יכול להיכנס, אבל השאלה איך הוא ייכנס. כן? אז 4.80 מטר. מה באמת? משה בגובה 4.80 מטר? מיוחד ש... על פרעו אמרו אמה. כן, שהוא היה בגובה של אמה. אז פשוט משה הסתכל על אחד בן... בגובה 48 סנטימטר, משה 4.80 מטר. אפשר להבין למה הוא מרגיז אותו. כן? כן, בדיוק. לא, אז באמת. נראה לך כל זה? הגיוני? אור שלו. אלא אומר המהר"ל, כך ראוי למשה מצד מעלתו. המעלה של משה זה 10 אמות. עכשיו, כמה הוא היה בפועל? אומר המהר"ל, כמה שאפשר. עכשיו, כשאומרים על פרעה שהוא היה אמה על אמה, כאילו שהוא היה קטן. ראוי לו להיות קטן. כמה הוא היה באמת? לא כל... כך קטן הוא היה, זה הכוונה. ראו אותו ככה, אמה על אמה. זה כמו שאומרים, ואני בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. הוא אומר, איך שאתה מחשיב את עצמך, ככה אתה נראה בעיני אחרים. זה גם כן. טוב.
פרעה לא החשיב את עצמו? הוא ראה ועוד החשיב את עצמו לאלוה.
לא. אדם שמחשיב את עצמו לאלוה, הוא יודע בפנים שהוא לא. אז הוא מחשיב את עצמו אפס. אדם שעושה דאווינים, הוא יודע שהוא כלום. לא, הוא אמר פרעה, והבכי פרעה לא החשיב את עצמו, הרי הוא חשב את עצמו אלוה. אמרתי, אדם שחושב את עצמו אלוה, יודע בפנים שהוא לא כלום. כן, כן, מדובר, כשהוא בא לברר את ענייני הממלכה, הוא הוגן. אבל זה מדבר על מצד מעלתו הוא האישית, כן? טוב, הוא נשיא, איפה אנחנו? ופקודת משרת, לא, זה ראינו, ועמודי. החצר סביב אדניהם, יתדותם, ומטריהם והחונים לפני המשכן, קדמה לפני אוהל מועד מזרחה. משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומת. שאלה, מי ישב שם עם משה ואהרון? גם הנשים והילדים שלהם, נכון? כן או לא? כן. מי אשתו של אהרון?
ישב
בית המזדב. מי זה שבט היא? משבט יהודה, נכון? נחשון בן עמינדב, אחיה, הוא נשיא שבט יהודה. זאת אומרת שהיא נשארה קרובה למשפחה. אמנם היא הייתה על יד המשכן מזרחה, אבל גם מצד מזרח יש שוכן שבט יהודה. אז יש קשר ביניהם. כן? כלומר, יש גם צד של מלכות. גם משה הוא מלך. הצד של המלכות, של שבט יהודה, מצד מזרח. פה זה שייך לאותו עניין. כן, גם המלך דומה לשמש. השמש זורחת במזרח. זה אותו עניין. והזר הקרב יומת. מה זאת אומרת יומת? מה זה הזר הקרב יומת? איך יומת?
סקילה.
מה פתאום סקילה? איפה אתה חי? בידי שמיים, סך הכל. לא קורה לי, עושים לו כלום. מת בידי שמיים. עכשיו, מה זאת אומרת זר קרב? איך מה? מה זאת אומרת קרב? קרב למה?
נכנס, לאן
נכנס למשכן? זה הכוונה?
זה סתם להיכנס. כל אחד
תוכים שלו. כן, הקרב לעבודה. זה הכוונה. שהוא קרב לעבודה שאיננו רשאי לעשות אותה. והוא בא לשחוט.
זה הקדמה לפרשת קורח, משפח.
כל זה, כן. כן, כן. כל זה הקדמה לפרשת קורח. כלומר, רואים פה פה זה כמו שאתה מתחיל לסדר את הכלים, הלוח השחמט. אז אתה כבר הולך לראות
מה...
זהו, ואתה תראה עכשיו מה שילך. אני לא שומע.
הזר הקרב,
לא, זה גם יכול להיות לוי. שקרב לכהונה, או יכול להיות שמתחלפים בתפקידים שלהם גם כן. או שזה לא משמרתו, יש הרבה אופנים להיות זר. כן.
זה מדבר זר פיזית שהוא נמצא במחנה לבייה
שעשו לו,
או רק
כשהוא
עושה את העבודה
שלי? אתה בעצם רוצה לבחון האם אני חוזר במה שאני אמרתי לפני דקה. אתה שואל אם אני חוזר במה שאני אמרתי לפני כן, שאין הכוונה למי שנכנס למקדש, אלא למי שנכנס לעבודה שאיננה שלו. אז אני אומר לי למה אתה שואל אותי עוד פעם, האם אתה שואל אם אני חוזר במה שאמרתי מקודם? של מי?
של רבי עקיבא
וחכמים. לא, התמיעה של החכמים איננה איך השואל לא מת.
לא
השואל, מבחינת המקום אני אומר. לא, אם זה מקום שמי שנכנס... טוב, יש גם מה שנקרא ביאת מקדש. זה גם כן, 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 יש גם הדבר. כן, השואל עצמו, בסדר, מסכן, לא? אני חושב שדווקא את השואל הזה בטח תפסו, ככה זה שואל שהיה בבית קודשי הקודשים, זה שואל יקר. כן, זה המקור של השטריימל. מקווים שאולי השטריימל שאתה עושה הוא צאצא של השועל ההוא שהיה בבית קודשי הקודשים, זה לא סתם. כן.
לא דווקא על השועל עצמו, זה על כל הרשעים שנכנסו לפנים כדי להחריב את המקדש.
כתוב שראו שועל.
בסדר, לא דווקא על השועל עצמו. ומה עם כל הרשעים שנכנסו, למה לא...
אבל הם ראו שועל. אתה שואל למה כל אלה שנכנסו לא מתו? האמת היא זה תלוי. למשל, כששור השכינה... אז כל מי שנכנס שם מסכן את עצמו. כן? מקום ש... כשלא שורה שכינה, אז לא.
אז מותר לפי זה, מותר לנו לעלות להר הבית.
אתה שואל שאלה יפה. האם מותר יהיה לפי זה לעלות להר הבית? כיוון שאנחנו רואים ששכינה לא שורה, שהרי שואלים מלחובו ולא קורה כלום, אז אולי יהיה מותר לעלות להר הבית, נכון? קודם כל, מעולם לא היה אסור לעלות להר הבית, אלא יש תנאים איך עולים, נכון? זה תנאי. אחד התנאים זה שהרבנות הראשית תסכים. זה אחד התנאים. אבל מעולם לא היה איסור בתנאים מסוימים לעלות להר הבית. עכשיו, לגופו של עניין, אדם שנכנס בתומעה, אתה שואל, האם היה מותר לעלות להר הבית בתומעה? זה מה שאתה שואל. כן או לא? כי אם אתה שואל בתהרה, איזה איסור לעלות להר הבית? אבל אם אתה... מה זה כולנו תמיד? מה, לא מבין את הבעיה. תתבול במקווה, אתה טהור. תומת מת מותר לו להיכנס להר הבית. אפילו מת מותר להכניס להר הבית. כן? עכשיו, לעזרה וכו', לפני מנחל, זה סיפור אחר, אבל להר הבית עצמו, המותר לתממת או למת להיכנס להר הבית. אין בזה איסור. השאלה היא אחרת, כן? זה שאנחנו היום לא נכנסים, זה מסיבות אחרות לגמרי. הסיבה הראשית היא בגלל שהרבנות הראשית מתנגדת, והשאלה אם היא צודקת, זה שאלה בפני עצמה. עכשיו, מה? כן, זה לא קשור. אני הספדתי אותה אתמול. בסדר, אז זה לא קשור. עכשיו, זה עוד עניין. עכשיו, לגבי להיכנס בתומעה, האם יש קראת בזה, או נגיד מי שיכנס מקודש הקודשים, נגיד, אתה יכול לשאול, לכולי עלמא, האם הוא יתחייב קראת או לא יתחייב קראת? בזה נחלקו גדולי עולם, הרמב״ם, וכנגדו הרעבד. הרעבד אומר, הנכנס לשם היום, אין בו קראת. השאלה היא, האם הרעבד אמר, מותר להיכנס? לשונו של הרעבד איננה שמותר להיכנס. הוא אומר, הנכנס שם היום, אין בו קראת. מדוע? כיוון שנסתלקה שכינה, אז אין בו קראת. איסור, כנראה שכן יש, כך לפחות הרב קוק פירש את דעת הרעבד. עכשיו, לגופו של עניין, האם הלכה כמו הרמב״ם או כמו הרעבד? הרב קוק, יש לו תשובה ארוכה מאוד בנושא הזה. זו אחת התשובות הארוכות שנכתבו בנושא הזה הספציפי. האם קדושת הר הבית בימינו כמו שהייתה או לא? והרב קוק מכריע, וכך מראה שרוב הפוסקים, חוץ מהרעבד, סוברים שהר הבית בקדושתו עומד גם בעצם היום, עד עצם היום הזה. כן, דעת הרמב״ם. למרות שרבי חיים ויטל בהקדמתו לשאר הקדמות מביא דווקא את דעת הרעבד. זה מעניין. נאמר ככה, נטייתם של חכמי הקבלה היא לראות את ההיסטוריה כבעלת השלכות גם במציאות. הרמב״ם נוטה לראות את הנצח. לכן לפי הרמב״ם שכינה לא בטלה, ולכן קדושת הר הבית כמו שהייתה. ולפי המקובלים זה נתון היסטורי, שכינה בגלות וכו'. עכשיו מי צודק מבין שניהם? האמת היא ששניהם צודקים. מצד אחד לא זזה שכינה, מצד שני גלתה שכינה. מכאן שהשכינה היא מושג גמיש. כן? יש מדרגות בהשראת שכינה, יש שכינה גדולה, שכינה קטנה, שכינתונת, שכינה עילה, שכינה תתאה וכדומה. וכל המחלוקת היא עד כמה הדבר הזה יש לו השלכה הלכתית ועד כמה לא. בסדר? עכשיו, אתה שאלת שאלה, אבל השתמשת בביטוי שאיננו ראוי, בביטוי גזעני. לכן אני מוכן נגד ביטויים גזעניים, לא מקבל את זה. עכשיו, איך זה שלא מתים, כשנכנסים לשם היום? כי ככה, מה? קדוש ברוך הוא לא רוצה.
כי
מוכרים לפי הרעבד. נו, באמת. טוב. איפה אנחנו?
אבל מיטה בידי שמיים זה לא חייב להיות
במקום. כן, מיטה בידי שמיים. הם מתים פעם, תראה. התברר שכל אלה שנכנסו להר הבית בתומעה לפני 200 שנה, כולם מתו. אף אחד מהם לא חי היום. כן? אתה רואה? יש מיטה בידי שמיים.
בעוד 50 שנה, כל שנכנסו בדור הקודם, כמובן היום כולם מתו.
איך אתה יודע? איך אתה יודע? אתה אומר דברים ספקולטיביים לגמרי, על סמך מה?
על סמך איזה שיפלו 200 שנה שהיו מתו.
זה נקרא הקשה, אנחנו לא מחויבים לדברים כאלה. טוב, יש אומרים באמת שהמלפפון הוא אויב האנושות, כי כל מי שאכל מלפפון לפני 200 שנה מת. טוב, פסוק... למדת. כל פיקודי הלוויים אשר פקד משה ואהרון על פי השם משפחותם, כל זכר בן חודש ומעלה, שניים ועשרים א'. תעשו חשבון, תראו שזה לא נכון. פשוט. תעשו חשבון של בני גרשון, בני קהת ובני מררי, תראו אם יוצא 22 אלף. כמה יוצא? 22,300. מה?
עיגלו.
עיגלו? מה זה אסקימואים? במיוחד שזה לא יכול שיגלו, מסיבה פשוטה, בגלל ההמשך. אתה תראה את ההמשך מאוד בעייתי. ויאמר השם אל משה, פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה, ושא את מספר שמותם. עכשיו סופרים את הלוי, את הבכורות. כמה הבכורות יוצא? בוא נבדוק. לקחת את הלוויים לי, אני השם, תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל, ויפקוד משה כאשר ציווה השם אותו, את כל בכור בבני ישראל, והיא כל בכור זכר. במספר שמות בין חודש ומעלה לפקודיהם, כמה בכורות יש? 22,370,200. פתאום לא מעגלים. פתאום לא מעגלים. עכשיו יש פה עוד בעיה. לא, עד עכשיו, אמרתי, אם אתה סופר את הלוי, אתה לוקח צח, בני גרשון, בני קהל ובני מרבי, יוצא לך 22,300. עכשיו, אומרים לך, יצא רק 22,000. אין פה 300. רק הסופרים את הבכורות, כמה יש? 22,273. נכון? אז מצד האמת, כמה לוויים עדפו? 27, זאת אומרת, יש יותר לוויים מבכורות. נכון? מצד האמת. כי 22,300 זה יותר מאשר 22,273. נכון? לא הזכירו, אבל מצד האמת, היו יותר לוויים מבכורות. פתאום, בגלל שהתורה מתעלמת מאותם 300, יוצא שיש יותר בכורות מלוויים, ואז צריך לפתור את הבעיה. אז מה התשובה? התשובה היא שאלה היו בכורי הלוויים. זה התשובה. כן? לא כמו שיש אחד רצה להגיד שהייתה פה איזו טעות של הסופר, הוא לא שם לב וזה. כן? רגע. בואו נעשה פה על הלוח. על הלוח, הכל על הלוח. ייכתב, להביא עורך דין, רואה חשבון, מה שאתם רוצים. בואו ניקח את מספרי בני גרשון. כמה זה יצא? 7,500, נכון? זה גרשון. בני קהת, כמה יצא? 8,600. בני מררי, כמה יצא? 6,200. תעשו חשבון. סך הכל יוצא 22,300. עד כאן ברור? עכשיו, מה נאמר בכתוב? כתוב שסך הכל של הלוויים היה רק 22,000. התעלמו מה-300. אחר כך סופרים את הבכורות, כמה בכורות יוצא? 22,273. זה הבכורות. עכשיו, יש פה בעיה. לפי האמת, יש יותר לוויים מבכורות. נכון? לפי ההצהרה הרשמית, יש יותר בכורות מלוויים. נכון. עכשיו, יותר מזה. הבעיה היא, קודם כל הבעיה היא שיש פה סתירה בין שני מספרים. אומר לך יש התעלמות מ-300. עכשיו, יש פה בעיה נוספת. כי הכתוב אומר לנו שבגלל שיש יותר בכורות מלוויים, אז יש בעיה איך פותרים את זה. כן? הרי, בואו נראה. איך אחד יכול להיות תחת השני? הווה נקרא בתוך הבפנוכו. של הבתוך. בפסוק ממדלת. וידבר השם אל משה למור, קח את הלוויים, תחת כל... קח את הלוויים, תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם, ואילוי הלוויים אני השם, ואת פדויי השלושה והשבעים והמאתיים העודפים על הלוויים מבכור בני ישראל. ולקחת חמשת שקלים לגולגולת בשקל הקודש, תיקח 20 גרש שקל, ונתת כסף לארון ובניו פדויי העודפים בהם. כלומר, כיוון שהם עודפים, אז אין מי שיפדה אותה, הם צריכים לתת, ה-273 בכורות האלה, צריכים כל אחד לתת 5 שקלים. אני הייתי בכור, הייתי צועק, הייתי אומר, מה צריך להיות, מה? יש יותר לוויים מאיתנו, אתם מרמים. מה לא הבנתי?
מה הבעיה שיש
יש יותר בכורות מלוויים, ולכן הכתוב אומר שצריך לפדות אותם בכסף. לא מסכים, כי הרי סתם לוי כנגד בכור. 22,000 לוויים כנגד 22,000 בכורות. בסדר? אז כל אחד מה-22,000 בכורות האלה מבסוט, יש איזה לוי שפדה אותי. אני פדוי בלוי. לא צריך לתת כסף. בסדר? עכשיו אומרים לעוד 273 בכורות, אתם, אין מי שנגדכם, תשלמו. רגע, אומרים להם, ל-273 האלה, תשלמו. הוא אומר, מה שאני אשלם? יש דווקא יותר לוויים מבכורות. הבנת את הבעיה? תסביר. לוי כנגד בכור, אם נדייק. נו.
אם יש יותר לוויים מבכורות, אז אין בעיה.
לא צריך לבדות אף אחד. נכון. צריך לבדות. יפה. ואז מה סיפרו להם? אתם יותר מאשר הלווים תשלמו. אמרו, זה לא נכון, אתם מספרים לנו סיפורים. אתם העלמתם פה 300, ולכן אתם עכשיו עושים לנו בעיות. נכון? אז מה עושים? מה? קבלה עם מצליח. זה בכאילו. מה? אז התשובה לשאלה היא פשוטה מאוד. אותם 300 עודפים בלוויים היו בכורות הלוויים. ולכן הם לא יכולים לבדות בכור, הם בעצמם בכור.
מה
הבעיה
שיפדו בכור? הם אחר כך הם גם לוויים, אז הם יכולים
לבדות. מה?
הם גם לוויים בפועל, אז הם יכולים לבדות
בכור. כן, אבל יש להם חיסרון של בכורה. הם עלולים לחשוב שזה שהם מקבלים את התפקיד זה מצד בכורתם. לכן צריך שהם יבינו שזה מצד לוויתם. לכן אלה שהיו בכורות בלוויים לא יכולים לבדות בכורות.
זה יוצא שממוצע של כל משפחה מבני לוי, לפחות 7 ילדים במשפחה,
חוץ מהבנות. זה אומר שהיו המון ילדים במשפחה. עכשיו אני בכלל אשאל אותך שאלה אחרת. אם אתה עושה חשבון 22,000 בכורות בבני ישראל, זה הגיוני? תגיד לי. מתוך הנחה שבחצי מהמשפחות יש בכורה, יש בת שהיא בכורה, אז ברור לך חצי מהמשפחה. זאת אומרת של-300,000 היו 22,000 בכורות. נכון? זאת אומרת, תעשה חשבון, 300 לחלק ל-22, זה בערך היו בערך 14 נפשות במשפחה. סביר, אתה אומר. לא, אבל זה לא ככה, זה לא ככה. לא, סליחה, אבל אני אסביר את זה. זה לא, אתם עושים כאילו שפה מדובר בדור אחד. היו שם 3-4 דורות. אז במשפחות של 3-4 דורות יש בכור פה, בכור פה, בכור פה. לא, זה לא זה. לא, אבל זה אומר שכביכול, או שנאמר שהיו מספרים אדירים של ילדים, זו אפשרות אחת, או שנאמר שקרתה איזושהי תקלה שגרמה דווקא לבכורות להיות מעטים יותר. מה יכולה להיות הסיבה? מה אתה אומר?
אבל ההסבר הראשון לא הולך, כי כשנכנסו לארץ נשאר כמעט אותו מספר של... לא היה ריבוי.
טוב, אתה שואל שבמדבר לא היה ריבוי, זה שאלה אחרת, אבל עם כל הצרות שהיו במדבר גם עוד בעיה. כן, אבל אני שואל פה שאלה אחרת. איך זה יכול להיות שיש כל כך מעט בכורות? מוכרחים להניח שהיה איזה נגיף נגד בכורות, שהרג בכורות.
אף אחד לא יודע,
מה
זה
נגיף
במצרים?
מה הנגיף היה במצרים? דווקא נגד בכורות? זהו פה, יש לו וירוס אנטי בכורי, הוא מזהה.
היה איזה משהו שהרב פה מזכיר, שהבכורות במצרים מתו, והבכורות של ישראל לא מתו.
נו, מדובר בכורות ישראל פה.
רגע, וכרגע זה שני בכורות היום, וכנראה אולי הם לא התנהגו כפי שהתנהגו.
אז זאת אומרת שיש כן בכורות מישראל שמתו במכת בכורות.
כן.
זה קשה לומר, זה סותר את כל מה שהקדוש ברוך הוא רצה לנו שמה להוכיח. אז דווקא בכורות מתו בארבע חמישיות שמאפיינה.
גם בכורות.
למה דווקא בכורות שימותו? לא, אבל לפי דברי... לא, אבל צריך לצאת שפרופורציונלית יותר בכורות מתו.
בכורות לא יוצאו?
אני אגיד לכם מה שקרה, כנראה. אז זה מאוד לא נעים. אז אם יש פה אוזניים רגישות, אני מבקש לצאת, כי זה הולך להיות מאוד לא נעים. אבל כנראה שהקריבו את הבכורות. לאלוהי מצרים. בני ישראל. למה ככה היה נהוג? במצרים עשו כל תועבות מצרים. חלק מתועבות מצרים זה להקריב את הבכור. לכן הוא נשארו הרבה. לא יעלה לדעת. זה עלה ועודך על דעתו של יחזקאל הנביא. הוא כותב את זה מפורש. ידעתי ש... כן. הוא כותב את זה במפורש. רגע. הנה. כתוב כאן ביחזקאל פרק כף. יען משפטי לא עשו. לפני זה. מה? ואני לא יודע, רגע, צריך לעשות חשבונות. יען משפטי, זה. יען משפטי לא עשו, וחוקותי מאסו, ושבתותי חיללו. ואחרי גילולי אבותם היו עיניהם, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם, ותמה אותם במתנותם, והעביר כל פטר רחם, למען השימם, למען אשר ידעו אשר אני השם. זה בפרק כף, פסוק כ"ו. שם הוא מתאר כל מה שבני ישראל עשו במצרים, כל הרעה שהם עשו. מה? אז בוא נקרא את הפרק. כתוב כך. ביום ההוא נשאתי, ואני קורא פסוק ו', ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציא מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש. צבי היא לכל הארצות, ואומר עליהם, איש שיקוצי עיניו אשליחו, ובגילולי מצרים אל תתאמר. אני, השם אלוהיכם. ויאמרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא ישליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו. ואומר, לשפוך חמתי עליהם, לחלות אפי בהם, בתוך ארץ מצרים. כלומר, רואים פה דבר שלא מסופר בתורה. אבל יחזקאל יש לו כנראה מסורת. שכבר הייתה אזהרה, נשלחו נביאים אל בני ישראל עוד במצרים, להגיד להם לא לעשות את תועבות מצרים. אולי לפני משה אפילו. כן. אולי זה משה שאמר להם את זה. על כל פנים, הדבר הזה לא סופר בתורה. אבל כאן הוא אומר, תעזבו את גילולי מצרים. והם לא עזבו ולא עזבו. ואומר, לשפוך חמתי עליהם. והעס למען שמי, למען, לבלתי יחל לעיני הגויים אשר אמה בתוכם, אשר נודעתי אליהם לעיניהם, להוציאה מארץ מצרים, והוציאם מארץ מצרים, ואביאם אל המדבר. כלומר, למרות הכל, למרות שהם לא היו בסדר, הבאתי אותם למדבר. ואתן להם את חוקותיי, ואת משפטיי הודעתי אותם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. תהיה להם תורה, תורה נפלאה, שיעשה אותם האדם וחי בהם, לא שימות. מעניין, מה הקשר פה וחי בהם? משמע שהחוקים שהם הלכו לפיהם, זה היו חוקים שהם גורמים לאדם למות. וגם את שבתותיי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם. אגב, מתי הוא נתן להם את השבתות? במראה. אז מתי הוא נתן את החוקות? צריך להיות לפני מראה, זה לא מדובר על מעמד הר סיני. אז על איזה חוקים מדובר? שהוא נתן להם, שיעשה אותם האדם וחי בהם? לפדות כל פטר רחם. כתוב, בפורש, בפרשת בו, כשהם יוצאים, הקדוש ברוך הוא אומר, את הבכורות אני רוצה שתפדו. זה מעניין שבדיוק זה מה שהיה כתוב, וזה הוא קורא לזה, אשר יעשה אותם האדם וחי. נכון. אתם רגילים להרוג בכורות, אני אומר לכם לפדות. נכון? מה? לא. ויאמרו בי בית ישראל. ויאמרו בי, הם היו עובדי עבודה זרה, מה אתה מדבר? עבודה זרה. אז מה, יודעים אברהם אבינו. ויאמרו בי בית ישראל במדבר, בחוקותיי לא הלכו, ואת משפטיי מאסו אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואת שבתותיי חיללו מאוד, ואומר לשפוך חמתי עליהם במדבר, לכלותם. ואעשה למען שמי לבלתי אחל הם אדונים אשר הוצאתים בעיניהם. ואני לא יכול לעשות להם. שמי הגדול, אני לא יכול לחלק. וגם אני נשאתי ידי להם במדבר, לבלתי אביא אותם אל הארץ אשר נתתי זבת חלב ודבשתי בכל הארצות. כלומר, גזירת דור המרגלים. יען במשפטי מאסו ואת חוקותי לא הלכו בהם ואת שפטותי חיללו כי אחרי גדוליהם ליבם הולך. ותחוס עיני עליהם משחתם ולא עשיתי אותם קלה במדבר. ואומר את ביניהם במדבר, בחוקי אבותיכם אל תלכו, ואת משפטיהם אל תשמורו, ובגילוליהם אל תתאמרו. אני השם אלוהיכם בחוקותי לכו, ואת משפטי שימרו ועשו אותם ואת שפטותי קדשו. אנחנו מרגילים פה את הרשיות בהר בחוקותי, נכון? כמה שיש גם הברית בחוקותיי לכו, וגם שבתותיי, שזה כל המספר שבע שחובר על עצמכם. והיו לאות בני וביניכם, לדעת כי אני השם אלוהיכם. וימרו בי הבנים, בחוקותיי לא הלכו, ואת משפטיי לא שמרו לעשות אותם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. את שבתותיי חיללו, ואומר לשפוך. כלומר, מדובר פה על הדור שנולד במדבר כבר. שהדור שנולד במדבר לא הלכו. מה? כן. רגע, זה ישמע כותרת לדבר. ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות אפי בם במדבר. ואשיבותי את ידי, ואעש למען שמי, זה הג'וקר. כן? לבלתי החל עיני הגויים אשר הוצאתי אותם לעיניהם. וגם אני נשאתי את ידי להם במדבר להפיץ אותם בגויים, לזרות אותם בארצות. כלומר, אני גם, כבר אז, אמרתי שתהיה גלות, בבוא הזמן. יען משפטי לא עשו, וחוקותי מעשו, ושבתותי חיללו, ואחרי גילולי אבותם היו עיניהם. וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. רגע, מה אומר כאן הנביא? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא רוצים לשמור את החוקים שלי? תקבלו חוקים לא טובים, משפטים לא טובים. כלומר, זה ציניות כזאת. תקבלו משפטים רעים. מה זה משפטים? של עבודה זרה. ואתמה אותם במתנותם, בהעביר כל פטר רחם, למען אשימם, למען אשר ידעו אשר אני אשם. כן, מספר מה שיהיה בגלות, כלומר שגם בגלות כנראה עשו את זה. אז מה אתה לומד מזה? שתועבת מצרים הייתה להקריב את הבכורות. אז זה מסביר מדוע יש כל כך מעט בכורות. טוב, אפשר לתת פירושים אחרים. מה?
בעבודה זרה לא היה הבדל בין הנביאים לשאר
הנביאים? לא, בשלב הזה כנראה שלא. שאני לא יודע אם כולם עבדו עבודה זרה, ברור שהיו צדיקים שם, כמו ששבט לוי מעולם לא עבד עבודה זרה, גם ששבט לוי לא שועבד, יש כל מיני דברים, כן? אבל פה הנביא, כשהוא מדבר, הוא מדבר דברי תוכחה. אז הוא אפילו אולי מגזים כמה דברים, בכוונה, זה מדרכו של הנביא. כן? מה? נו? אתה אומר שאצל הלווים יש עוד פחות? רגע, למה? למה? יש בכור ל-70 איש בלווים, למה? בוא נעשה חשבון. 300 בכורות. שבעים ושלוש. עכשיו, אל תשכח שמדובר שכל משפחה יש לפחות, מה, זה חצי חצי בנים בנות. אז מדובר, אז יוצא, לא, אני אומר, בת בכורה לא נספרת. כן, כן, הבנתי. טוב, אני צריך למצוא פתרון גם בזה. יכול להיות ש... אז מה? לא יודע. אולי נשארו הרבה במצרים? אני לא יודע, אין לי פתרון לכל הבעיות, רק אני פשוט מעלה אפשרות מזעזעת, אני מקווה שתמצאו אפשרות פחות מזעזעת. טוב, ויקח משה את כסף, פסוק ממתד, ויקח משה את כסף הפדיום מת העודפים על פדויי הלוויים, מעט בחורי בני ישראל לקח את אגב, מכאן הפדיום, ולא פדיון, מכאן האמירה המפורסמת שמי ש... משתתף בסעודת פדיון הבן, כאילו התעלה לו ל-84 תעניות, פד יום. כן, מעט בכור בני ישראל לקח את הכסף, 5 ו-60, ו-300,000 בשקל הקודש, למשה את כסף הפדויים, לארון ובניו על פי השם, כאשר ציווה השם את משה. זהו.